ברוכים הבאים, שבוע טוב, שמח שהגעתם, תהיו בריאים. אנחנו בעזרת השם נקרא בשבת הקרובה את פרשת שלח, שבה פרשה מספרת, הפרשה מדברת על עניין המרגלים. פרשת שלח לך, פרשה כואבת מאוד. בני ישראל אחר מתן תורה נמצאים במדבר, מגיעים כמה רגעים לפני הכניסה לארץ. מטבע הדברים, או שלא מטבע הדברים, מחוסר האמונה, הם רוצים לבדוק את הארץ שהם מגיעים אליה. אם הארץ טובה, פוריה, איך הצבא של האנשים שנמצאים שם, כל העמים, איך הצבא שלהם, חזק, לא חזק, רוצים לבדוק מחוסר באמונה. והקדוש ברוך הוא אומר למשה, אין בעיה, תשלח את האנשים, לך לטובתך, לתועלתך. שואלים, מה זה לך לטובתך, לתועלתך? זאת אומרת, משה רצה שישלחו אנשים, זה... הוא לא רצה שישלחו מרגלים, מה זה לטובתו? הקדוש ברוך הוא זה לטובתך. מה הטובה שיש למשה בשליחת האנשים? אלא שאומר אחד המפרשים, שידוע שמשה רבנו לא נכנס לארץ ישראל. על משה נגזר לא להיכנס לארץ ישראל, כי הוא לא דיבר אל הסלע, הוא עיקה את הסלע, שבני ישראל רצו לשתות מים במדבר. וההקעה הבאישה כביכול את שמו של הקדוש ברוך הוא בעיני העם. היה מספיק בכוח הדיבור כדי להוציא מים מן הסלע. משום כך, יש לך עונש לא להיכנס לארץ. אנחנו יודעים שכתוב בפרשה הקודמת, מרים דיברה על אודות האישה הקושית. דיברה על משה רבנו. גם אנחנו נביאים, גם אנחנו קדושים. הלא גם עמנו דיבר הקדוש ברוך הוא מן השמיים. מה מיוחד משה שהוא עשה מעשה מסוים? מיד הקדוש ברוך הוא העניש אותה, נתן הצהרת, ואמר לקחת מדברת. הוא נאמן בכל ביתי, והוא האדם שאדבר בו פנים אל פנים, לא בחלום. הוא הנביא היחידי בהיסטוריה, שאני לא מדבר איתו לא בחלום, לא במחזות, לא במראות, פנים אל פנים אדבר בו. ככה את מדברת על נביא כזה? ומה כתוב על משה? והאיש, משה, ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. והאיש, משה, ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. בפסוק הזה, תביא עוד כוסות, עוד כוסות. בפסוק הזה יש סוד מאוד מאוד גדול. השורש א' ד' מ' שולט, שליטה מוחלטת. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. שלושה כוחות מיוחדים שנסביר עליהם. הכל מתקשר אחד לשני. תכף אנחנו נבין איך כל העניין הזה של הדיבור והענבה קשור לפרשת המרגלים, מה שאנחנו אוחזים כרגע. המטרה של האדם בעולם הזה היא לעבוד את הקדוש ברוך הוא. לעבוד את הקדוש ברוך הוא זה לא אומר לעבוד עבודה כמו שאנחנו יודעים מה העבודה שעובדים במפעל, עובדים במשרד, עובדים בכל מקום אחר. לא מדובר על עבודה כזו. זו עבודה אחרת, זו עבודה עם כוח אחר. זו עבודה שקשורה יותר לעבדות. של יצירה, עשייה, אם יש לך בוס, קשה לך לקום במוגר. אתה מרוויח כסף, כן מרוויח, מספיק, לא מספיק, מעריכים אותך, לא מעריכים אותך, זו עבודה אחרת, זה משהו אחר. לעבוד את הקדוש ברוך הוא, לעבוד את השם, לעבוד, עין בית וו דלת, עבוד, יש כמובן את האותיות עין דלת, שזה דה, ובו, בתוכו. הידיעה הפנימית שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוכך, זה מה שנקרא לעבוד את השם. עין דלת זה עד ודה, עדות וידיעה, ובו, בתוכו. שיש לי ידיעה ברורה שהקדוש ברוך הוא מתקיים בתוכי. זה נקרא לעבוד את השם. הבנתם? לעבוד את השם זה לא רק ללכת ולעשות מצוות, מצוות, מצוות. כי מצווה ללא כוונה זה כמו גוף בלי נשמה. לעבוד עין דלת, מגיע לו מזל טוב, הוא מתחתן בעזרת השם. תזכו להקים בית נאמן בישראל בעזרת השם אמן. עבוד עין דלת עד ודה, ידיעה ועדות, ובפנים יש את האותיות בו בתוכך. אז המציאות, חזרתי על זה כמה פעמים שישים שנכנסו, המציאות של עבודת השם זו ידיעה ברורה שהקדוש ברוך הוא יתברך שמו נמצא בתוך הנפש והגוף שלך 24 שעות 7 ימים בשבוע. הידיעה הברורה הזו יכולה לפתור לאדם הרבה בעיות במשך החיים שלו. כי אני, צריכים להבין, יש לי קישורים במוח. אני יודע שהקדוש ברוך הוא, מי שמאמין יודע שהקדוש ברוך הוא כל יכול. והוא מייצר את כל הסיטואציות וכל המצבים. כל מה שקורה, הקדוש ברוך הוא עושה. אז יש את הידיעה הזו, שהיא מתקשרת לידיעה אחרת, שאני מחובר לקדוש ברוך הוא, ומנגד יש לי, מצד שני יש לי את כל התהליך של החיים, מאמורות, ימינה, שמאלה, אחורה, קדימה, נפילות, עליות. ברגע שאני יודע שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוכי, מלווה אותי בכל צעד ושעל, בכל תהליך שאני עובר בחיים, הקדוש ברוך הוא נמצא איתי, בדברים הטובים, בדברים שאני חושב שהם לא טובים, הידיעה הזו יכולה לפתור לי את כל התחושות השליליות שאני מרגיש ביום יום. הרי הקדוש ברוך הוא גם יצר תחושות בעולם. יצר תחושות. אדם אוכל סביע. נותנים לו סתירה, מרגיש כאב. מדברים אליו לא יפה, הוא נפגע. מבזים אותו ברבים, הוא מולבן. תחושות. הוא רואה חתונה, שמח. אוכל ארוחה טובה, מאושר. לומד, מתעלה, יש תחושות, זאת אומרת, התחושות מייצרות לאדם הרגשה כלפי מה שקורה לו. תארו לכם שלא היו לנו תחושות. אדם היה מאבד את העבודה שלו אחרי 20 שנה בלי להרגיש כלום. היה לו גם את הדרבון לחפש עבודה אחרת, כי אין לו תחושה. אין לו עצב, אין לו חסך, אין לו חוסר. הוא לא מרגיש. או אדם שמרגיש משהו לא טוב בגוף שלו, אבל הוא לא מתייחס לזה, אין לו תחושה של פחד, כדי ללכת לרופא לבדוק את עצמו. אז העולם לא היה מתקיים. בלי תחושות אי אפשר לחיות. אם כן, איך אני מתכוון לבטל את העניין של התחושות, שזה למעשה מה שמניע את העולם? אז בתוך התחושות עצמן, יש עולמות שונים לגמרי. יש את העולם של התחושה הטבעית, שאדם מתקיים איתה ומקיים את העולם שלו ואת הסביבה שלו, שהיא תחושה שהיא חייבת להתקיים, ויש תחושה שהיא דמיונית. איך מגיעים לתחושה דמיונית? אדם שנמצא בחרדות, למשל, על עניין של רפואה. אדם שנמצא בחרדות על עניין של רפואה. הוא חושב שהוא חולה, חושב, מרגיש. אני אומר לכם, בוודאות, הבן אדם מרגיש כאבים. הוא מרגיש כאבים. יקחו אותו לבדיקה לרופא, יגיד שאין לו כלום. מרגיש בדקירות, לחיצות, נימולים, זהה, דפיקות. הוא מרגיש, אני מרגיש, אני לא מטומטם. יקחו אותו לרופא, אין לו כלום. המוח מייצר הדמיה של תחושה מסוימת. התחושה הזו לא קיימת. התחושות האלו, מאלו התחושות אני רוצה להתעלם, ללמוד להתעלם. מאלו התחושות. אם כן, כמה דברים. איך אני מזהה מהי תחושה אמיתית, מהי תחושה דמיונית? דבר שני, איך אני נפטר מהתחושות הדמיוניות בלי להיפטר מהתחושות האמיתיות, כי אני כן זקוק לתחושות. ושלוש, איך אני מונע מהתחושות הדמיוניות להגיע אליי. כן. אתה מדמיין שאתה עצוב. אם אתה עצוב, זה אומר שאתה מדמיין שאתה עצוב. זאת אומרת, אבל מה עם התחושה, הרגש, מה עם הרגש הזה? בסדר, ברור, אנחנו נדבר גם על זה. עצב זה מעשה התחושה הראשונה שאנחנו רוצים להתעלם ממנה, כי למעשה עצב היא למעשה התחושה שגורמת לכל הצרות כמעט בעולם. הבעיה בעצב, שאם נהפוך את האותיות, זה צבע. יכול להיות אדם עצוב, ואתם לא תראו עליו שום דבר. הנה, כמו שקוראים מקרים בזמן האחרון, אתם רואים? איך אנשים משתגעים, אחד רוצח, אחד יורה, אחד הורג, אנשים שכביכול נראים נורמטיביים. גם אתמול ששמעתי, כן. אנשים שנראים נורמטיביים. אנשים מתפלים, איך זה יכול להיות? אתמול ראיתי אותו, הכל היה בסדר, חשבנו, צחקנו. איך הוא עשה מעשה כזה? איך הוא הרג את אמא שלו, הרג את דודה שלו? איך זה יכול להיות? עצב, יכול להיות אדם עצוב, הכל צבוע, אתה לא רואה שום דבר, זה הכל אשליה, אתה לא יודע מה קורה, מה מתחולל בתוכו. זה, עצב זה תחושה שאם היו, היו אנשים לומדים איך להיפטר ממנה, זה היה משפר את כל העולם, פשוט כל העולם כולו היה משתפר, זה דבר שידוע. אז קודם כל נתחיל איך אני מזהה מהי תחושה דמיונית, מהי תחושה אמיתית. משה רבנו, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם הראשון על פני האדמה, במאוד, כדי להגיע לענבה, יש את הכוח של לאמוד. והאיש משה ענב מאוד, ידע לאמוד את מידותיו. לאמוד זה מלשון להערכה, להעריך מה המצב שלי, מי אני, מה אני. אם אני יודע לאמוד את התחושות שלי, אני אוכל לזהות בקלות מהי תחושה אמיתית, מהי תחושה דמיונית. אני אסביר. איך אני יודע שעצב הוא לא אמיתי? ניקח דוגמה. גבר ואישה נמצאים בזוגיות. כמעט לכולם יש את זה. דוגמה נפוצה, אז אני אדבר בדוגמה הזאת. הגבר נפרד מהאישה או להפך. מרגישים עצובים, האישה מרגישה עצובה. למה יש לה עצב? כי היא נפרדה מבעלה, או לא משנה, מהשידוך שלה, לא משנה, יש פרידה, כואב, קשה, עצב, עצב דיכאון. עכשיו, ברגע שהוא יחזור, מה יקרה? איפה העצב יהיה? מה יקרה לעצב? אחרי 10 דקות, חזרו 10 דקות, העצב ייעלם כלא היה. לא קיים. לא מציאותי. היא לא תזכור את זה בך, הוא לא יזכור את זה, איפה איזה יצא. ימשיכו כרגיל, כאילו לא קרה שום דבר. זאת אומרת שזו תחושה דמיונית. היא לא תחושה אמיתית. היא תחושה של כאב, תחושת כאב, שהיא לא אמיתית, שהיא שקרית. לעומת זאת, אני יכול מסביר. תחושה זמנית, תחושה שקרית. אם אני יודע שהיא זמנית, אז היא כבר לא שקרית. אבל מי שנמצאת בעצב הזה, חושבת שכל עוד שהוא לא יחזור אליה, זה יכול להימשך לכל החיים. וזה השקר. אז לא יכול להיות תחושה זמנית. אם אני יודע שהיא תחושה זמנית, אני מודע לזה שאחר יש לי איזה תהליך מסוים, אז בסדר, אז אני מבין את זה, אז אין פה שקר. תחושה שאני שם אותה בקטגוריה של האשליות, אז אני מודע אליה, אז הכל בסדר. אני לא מתייחס אליה כמו תחושה אמיתית. לעומת זאת, אישה שעובדת במקום עבודה מסוים. ואחת החברות הכי טובות שלה, ככה באיזה כנס של כל הזה, נו, אז מה, את עשית ככה וככה וככה, באישה אותה ליד כולם. באישה אותה ליד כולם, האישה התביישה. הולבנו פניה. החברה קלטה את המקרה, ביקשה מנה סליחה, עמדה מול כולם באודיטוריום, אמרה, סליחה, אני מבקשת ממיכל, סליחה שדיברתי עליה וכו'. תסלחי לי, בבקשה, סולחת לה. מישהו יכול להגיד שאחרי שהיא ביקשה סליחה, העצב הזה יעלה? זה יישאר, לא רק שזה יישאר, זה יישאר גם יכול להישאר גם לשנים. למרות שביקשה מנה סליחה. למרות. אבל העצב הזה, התחושה הזאת נשארת, הלבינו אותי, פגעו בי. ביקשו סליחה, התעתה. מה קרה? למה לא כמו החבר שחזר, הבעל שחזר לבית, מה קרה? מה ההבדל בין התחושות? זו תחושה אמיתית, זו תחושה דמיונית. תחושה דמיונית תלויה אך ורק בחומר של מה שקורה מסביב. הבנתם? לא תלויה באמת במה שאתה מרגיש. אלא אם יהיה טריגר מסוים, התחושה הזאת תפעל, תתקיים, לא תתקיים כן. אבל התחושה האמיתית, כמו נניח שאדם נפטר לו מישהו. תחושה אמיתית. גם עוד 100 שנה. עוד 100 שנים יזכירו לו את האמא שלו והוא ייזכר וירגיש משהו. אולי לא עצב, אבל ירגיש משהו. נניח, מה זאת אומרת? התחושה הדמיונית תלויה בחומר. והוא חזר. פתאום היא לא עצובה יותר. זה עצוב, אבל ברגע שזה הופך להיות המרכז, זה אומר שזו תחושה דמיונית עד שהוא יחזור, זה לא אמיתי. וגם, סליחה, לפי הדעה שלי, לפי מה שאני חושב, זה לא עצוב שבני זוג נפרדים. זה ממש לא עצוב. תלוי איזה גירושים, תלוי אילו גירושים, יש גירושים שהם מצווה שהם יקרו. יש אנשים שהשם ישמור באלימות או כל מיני דברים כאלו, או כל מיני התעללויות נפשיות למיניהם, שהם מצווה שהסתיימו, מה הקדוש ברוך הוא רוצה שהאישה או הגבר יסבלו? בגלל זה הקדוש ברוך הוא משום כך, הוא נתן גט בתורה. יש גירושים, שיהיו גירושים. צריכים להבין, למה אני לא חושב שבני זוג שנפרדים או כל דבר אחר הוא עצוב? כי אני מאמין באמונה שלמה, אני מאמין באמונה שלמה, אבל באמונה אמיתית. כל מה שאני אומר זה גם צריך לעבוד עם עצמי על עצמי, לא שאני יותר טוב עם כמו משהו חס ושלום. אני גם עובד על עצמי. צריך לעבוד עם עצמי גם. אני רק אומר את זה, מה שאני חושב. אני מאמין באמונה שלמה, כשהקדוש ברוך הוא נמצא בתוכי 24 שעות, כל זמן, כל מקום, כל רגע הוא איתי, אני יודע שמה שנעשה זה לטובתי. גם אם אני חושב או מרגיש משהו שהוא לא לטובתי, אני יודע שזה לטובתי. יכול להיות שחלק מהעשייה שמה שהקדוש ברוך הוא עושה לי עכשיו זה כדי לדרבן אותי לעשות משהו אחר, או כדי לטפל במצב שאני נמצא בו עכשיו, כדי לעשות עשייה עם עצמי, כדי לשנות מצבים גם. יכול להיות גם, אבל אני יודע שזה לטובתי, התוצאה היא לטובתי. ואם אני מאמין שהתוצאה היא לטובתי, אין לי עצב. זה, אין לי עצב, אני לא יכול להיות עצוב. כי ברגע שאני עצוב על משהו שחסר לי או כואב לי או לא נמצא אצלי או לא שציפיתי ולא קיבלתי, יש לי חוסר באמונה. אני לא מאמין שהקדוש ברוך הוא 24 שעות איתי, אני מאמין שהוא 23 שעות איתי. בשעה הזאת כביכול הוא לא איתי, אז אני מטפל בעצמי במה שצריך. זאת אומרת, הרגשות השליליים הם לא רגשות אמיתיים. כמו גם הרגשות ממסיבה פרועה, או משתיית אלכוהול, שמחה ואושר, זה לא אמיתי. זה מסתיים, זה מסתיים. כשזה מסתיים, זה מסתיים. זאת אומרת, שרגש תלוי בחומר, תדע שהוא דמיוני. החומר נתן כוח לרגש הזה להתאבות, כדי שתמשיך לצרוך את החומר הזה. שאלת השאלות, איך נמנעים מזה, זה מה שמוביל אותנו. קודם כל אנחנו צריכים להתפלל, כמו שרפאל אמר, צריכים להתפלל. צריכים להתפלל. כן, להתפלל על זה, להתפלל. דבר שני. לכל אדם בעולם, כל אדם ביקום, יש לו משהו שהוא רוצה, ומישהו אחר לא רוצה, ומישהו אחר משהו שהוא לא רוצה, יש מישהו אחר שרוצה אותו. נניח לדוגמה עכשיו, אדם בבית שלו, פותח קופסה של טונה נגיד, או אשל, או לא יודע מה שהוא רוצה לאכול, טוען, לא בא לי, זרוק את זה. יכול להיות שיש אדם עכשיו שהוא באפריקה, והאוכל הזה בשבילו היה כמו נס הכי גדול שקרה לו. החתיכת לחם הזו, החצי פרוסה שזרקת. ולך היא לא משמעותית. כמו שיכול להיות אדם מולטי מיליארדר, שעכשיו משהו לא הולך לו בטלפון, והוא יזרוק אותו הפח ויביא, תביאו לי, תזמינו לי טלפון אחר. ובשביל מישהו אחר הטלפון הזה, תביא לי, וואי, מה זה סמסונג, מה זה מוטורולה, סטארטק, תביא לי, אני רוצה, אני רוצה. אז בשבילו זה משהו אחר, בשבילו זה משהו אחר. תמיד יש משהו שאתה רוצה שמישהו לא רוצה אותו, ומשהו שאתה לא רוצה שמישהו כן רוצה. חוץ מדבר אחד. מה? לא. יפה. בבית. חוץ מאחוז אחד של דיכאוניים או אנשים שרוצים להתאבד או משהו כזה שאני לא מדבר עליהם, שאר העולם, כולם רוצים את אותו הדבר, ראשון, זה בריאות. אי אפשר שיהיה לך עושר בלי בריאות. יכול להיות שיהיה לך בריאות, יכול להיות אבל שיהיה לך בריאות ואתה לא מושר, כמו 80% מהעולם. יש הרבה אנשים בריאים שלא מושרים. את לא מכירה? זאת אומרת, זה ברור. יש הרבה אנשים בריאים לא מאושרים. אבל אין בן אדם שהוא חולה והוא מאושר, אלא אם כן הוא עשה עבודה עם עצמו. נדבר על הטבעי, המצב הטבעי. עצם זה שיש לו חסך מסוים, הוא לא מאושר. אם הוא עשה עבודה עם עצמו, והוא מרגיש מאושר, והוא בטוח שהוא מנצח את המחלה שלו, והוא בטוח וזה בראש, גם הוא יצליח יותר מבחינה פיזית, רפואית, וגם באמת הוא... הוא יכול להיות מאושר ללמוד לחיות עם חסך, עם חוסר מסוים. תמיד יש לאדם משהו שהוא רוצה, שמישהו אחר לא רוצה, משהו שהוא לא רוצה, שמישהו אחר כן רוצה. הבנו את זה? יופי. אם אני מבין שהרצונות שלי לא קיימים אצל מישהו אחר, כי הוא לא רוצה את זה, לא משנה מאיזו סיבה, והוא כן חי טוב, או שהאי רצונות שלי נצרכים למישהו אחר, ואני חי טוב, כי אני לא צריך את זה, והוא כן צריך את זה, ואני חי טוב, זאת אומרת שאני יכול להבין, ואני יכול ללמוד לחיות, זה קצת מורכב, תנסו לשים לב, בצורה יותר נמוכה, מבחינת הרצונות שלי, ממה שאני חי כרגע. כי יש מישהו אחר שצריך את מה שאני לא רוצה. זאת אומרת שאני יכול לחיות בלי משהו שמישהו אחר צריך. זאת אומרת ואני מזלזל בזה, כי אני לא צריך את זה. ויש משהו שאני רוצה ומישהו אחר לא צריך. והוא כן מצליח, ואני כן מצליח לחיות בלי הדבר הזה כביכול. אז ברגע שאני יודע שיש אנשים אחרים שבחינת הרצונות למעלה ולמטה, למטה ולמעלה, אז אני יכול להבין לעצמי, להבין ולהתנהג בצורה כזו שכל רצון שמתקרב אליי או מתרחק ממני ברוך הבא, אני יכול להתגבר עליו. זאת אומרת, אני לא הופך אותו לצורך אנושי פנימי שלי. עכשיו נמשיך. זיהינו תחושה דמיונית ותחושה אמיתית. על הנושא הזה יכולות להיות מיליון שאלות, כן? זה אי אפשר לפתור את כל השאלות שיש מסביב, יש המון שאלות. אבל בעיקרון אנחנו מדברים בסיסי, בינתיים בסיסי, כדי שנבין את הרעיון, כדי שיהיה לנו כוח חזק יותר. זיהינו את התחושות. עכשיו, מה קורה? מה רע בתחושה שהיא דמיונית? מה רע בזה? נניח, הילד שלי לא מרגיש טוב. בעיה בלימודים, בעיה בחברה, לא משנה מה. ואני כל הזמן בתור אמא, בדרך כלל אמא יותר מרגישה מאבא, חושבת, 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 מטריד, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה איתו, מה יהיה. התחושה הזו, צריכים להבין, היא כביכול נותנת לאדם דרבון להשיג כלים לפתרון הבעיה. להשיג כביכול. וככל שהאדם מחפש יותר כלים, ככה האמונה שלו פחותה יותר. כי ברגע שאני מחפש כלים לפתרון הבעיה, אני לא מאמין שהפתרון נמצא אצלי, אצל הקדוש ברוך הוא, שהוא נמצא בתוכי. ואני מחפש כלים. אין בעיה. הקדוש ברוך הוא נתן רשות לרופא לרפות. ורפוי רפא ניתנה רשות לרופא לרפות. אין בעיה. הקדוש ברוך הוא מאשר לך. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתהיה מלאך. יש מספיק מלאכים בשמיים. כל אחד יש לו את התהליך שלו, את הדרך שהוא עובר, אבל המטרה הסופית היא שיהיה לך בראש שמה שקורה זה מהקדוש ברוך הוא. ואתם צריכים להבין שמי שמגיע, אין אנשים כאלו היום, אבל מי שמגיע לרמה הגבוהה גם לא צריך ללכת לרופאים. גם לא צריך ללכת לרופאים. מי שמאמין באמונה טוטלית, אין אנשים כאלו, קשה מאוד להגיע לרמה כזאת, אולי יש, אפשר לספור אותם על כף היד היום בדור שלנו, לא צריך ללכת לרופאים. לא צריך תרופות, לא צריך שום דבר. צריך השתדלות מינימלית, וזהו. לאכול אוכל. לאכול ולישון. מזון פיזי הוא חייב. רוחני זה לא מסביע בצורה פיזית, יכול להסביע כמה ימים, אבל אתה יודע, יש אנשים שבסופו של דבר, כשהם לא אוכלים, והם בצומות ובסיגופים, הם יכולים להגיע לתת תזונה או למקומות כאלה שיכולים לפגוע להם בגוף. וזה הקדוש ברוך הוא אומר, ונשמרתם מאוד נפשותיכם, זה אסור מבחינת ההלכה. זאת אומרת, אם אתה עושה נגד הקדוש ברוך הוא, אז אתה לא מאמין בו. שאנשים חושבים שאם אני אהיה צדיק ואני אצום ואני אקפוץ בשלג ויסגף את עצמי, פגעת בעצמך, פצעת את עצמך, היית במקום מסוכן, עברת על נשמרתם מאוד נפשותיכם. נו, מה אתה חושב שהקדוש ברוך הוא רוצה ש... בדרך שלך להיות צדיק, תרמוס את התורה? הוא לא רוצה את זה. יש כל מיני הודים וכל מיני אנשים שנמצאים בנקיקים, במערות, בהודו, ואחד שם את היד שלו ככה כבר 20 שנה, ואחד נמצא בתנוחה כזאת 30 שנה, ואחד אוכל רק זירעונים 50 שנה. בסדר, מה יוצא להם מזה? שום, אין להם כלום. כל מיני שיטות, כל מיני זה, אני, שאז חקרתי את הנושא, יש דברים מעניינים. הם מצליחים לשלוט על הגוף שלהם מאוד. אבל מה, למי הם עושים את זה? לאיזה פסל מטומטם של פיל? אתה לא יודע על מה מדובר בכלל. אתה לא יודע למי, על מה, מאיפה הגיע העניין הזה. כל כך אדם, כל כך גבוה, שמבחינה רוחנית הוא מגיע לשליטה עצמית על האיברים שלו, אבל בשביל מי? בשביל מי? זה בדיוק אותו דבר. זה בדיוק אותו דבר, זה בדיוק אותו דבר. צריכים להזמין אותו דבר. כמו שאדם יבנה מקל, מקל, שיש בו את האפשרות לעשות את הכל, לתקן דברים, להדליק דברים, מקל עם כוחות של הכל. והוא מה יעשה איתו? ינגב בו את האוזניים, יזרוק אותו לפח. מה, אפשר לעשות מזה המון דברים. ינגב בו את האוזניים. זה מה שאני צריך מהמקל. אז למה עשית אותו ככה? אז הם עושים מהלכים רוחניים כביכול, כן? למה לחתיכת פסל מעץ או מאבן? אתה לא מבין למה, איך הם טיפשים כל כך מאמינים. אז זה רוחניות כזאת, זה לא מה שמדובר. התורה היא מאוד, מה שטוב בתורה שלנו, ברוך השם, שהיא מאוד מאוד ריאלית. היא מאוד מציאותית, היא מבינה את נפש האדם, כי מי שכתב את התורה, כתב גם את המבנה של נפש האדם. אתה מבין? להבדיל אלפי הבדלות. אדם כותב תוכנה. אדם כותב תוכנה. נראה לך שהוא ינסה לעשות משהו בתוכנה שהוא לא כתב? נניח, יש תוכנה במחשב, לכתוב מסמכים, ספרים, כמו שאנחנו כותבים, וורד. אתה כותב במסמכים. אתה מנסה אולי מדי פעם לעשות כותרת עם קו מודגש, עם נטייה כזאת ימינה, שמאלה, נסה לעשות כל מיני דברים. לפעמים אתה לא מצליח. אתה לא יודע מה הכתב של התוכנה, אתה לא יודע מה כל התכונות שיש בתוכנה. אבל הממציא של התוכנה, הוא לא ינסה לעשות, לכתוב אות בצורה מסוימת שאין לה תוכנה אפשרות לייצר אותו, ליצור את הדבר הזה. הוא לא ינסה, כי הוא יודע שהוא לא כתב את ה... את הקוד הזה. נכון? אז כשאני מקבל את התורה, הקדוש ברוך הוא כתב אותה לפי הנפש של האדם. כי הוא כתב גם את הנפש. הוא לא כתב משהו בתורה שלא מתאים לאדם. בגלל זה התורה היא ריאלית. היא מאוד מתחשבת באדם. אתה צריך לאכול ואתה צריך לישון. ואתה צריך לכבד את האישה, ואתה צריך לעבוד על התוואים שלך. ואתה צריך להתנהג בכבוד לחברך, צריך להתנהג בכבוד לסביבה. כי הקדוש ברוך הוא ידע שאין כבוד בין אדם לחברו. ואין תקשורת טובה בין אנשים. וכל אחד מנסה להשיג מה שטוב לעצמו. אז מישהו עוקף אותך בכביש יכול להרוג אותך. מישהו לא נתנו לו 2,000 שקל, הלך ורצח בבנק. אז מישהו, אמא שלו התווכחה לו באיזה ויכוח, הלך דקר אותה. הבן אדם עצמו הוא בן אדם טוב, אבל הכוח שנפח, שאושרה בעולם מההתנהגות שלנו, יכול להיכנס לכל אחד ואחד ולהפוך אותו לקיצוני. והכוח הזה זה כל אחד, כל ישראל, ערבים זה לזה. מה זה ערבים זה לזה? אתה קשור אליה, והיא קשורה אליך, וכל אחד, הוא מחלל שבת, כמו שאמרנו, הוא מחלל שבת, גם אתה תסבול מזה. אתה שומר שבת, גם הוא ירוויח מזה. כל ישראל ערבים זה לזה. ערבים זה לזה, וזה בדיוק העניין שאנחנו צריכים להבין. התורה בנויה בצורה כזו שאתה תעשה מה שאתה יכול, תעשה את ההשתדלות שלך, ומכאן ואילך הקדוש ברוך הוא ידאג לך. וצריכים להבין שהקדוש ברוך הוא גם דואג, והוא באמת דואג לנו. באמת הוא דואג לנו. יש דברים, איך תינוק מת, איך קרתה השואה, איך זה בן אדם שחף מפשע מת, יש דברים, לכל דבר יש הסבר. כל דבר יש הסבר. אבל אנחנו לא ניכנס עכשיו יותר מדי להסברים על כל מקרה ומקרה, כי כל מקרה לגופו. יש מקרים שהם לא מובנים, כן, אכן יש מקרים שהם לא מובנים. אבל זה לא אומר שאין להם תשובה. אז אם כן, אנחנו מבינים, צריכים לזכור את זה, שהתחושה הדמיונית היא תלויה בחומר. וכשהחומר הזה מגיע אליך בחזרה, התחושה הזו נעלמת. וזו הבעיה. איך אני מניע את עצמי, כמו שנתנו דוגמה על אמא שהיא לחוצה מאוד על הבן שלה, כי הוא לא מרגיש טוב משהו מסוים, והתחושה הזו כביכול גורמת לה שיהיה לה כלים, וככל שיש לך יותר כלים, את פחות באמונה. איך אני מניע את עצמי להתקדם מבחינה רוחנית ופיזית, בלי להתייחס לתחושות השליליות? אפילו להתעלם מהם עד שהם ייעלמו. איך אני עושה את זה? אני רוצה לעשות דיאטה. אני רוצה להרזות. ואני יודע שהמשקה הזה מאוד מאוד משמין. משקה מאוד משמין. האם אני אקח אותו במודעות ואשתה אותו? לא. חוץ ממך, אני מדבר על אנשים. לא, אני לא אשתה אותו. אני לא אשתה, בדרך כלל, אני לא אעשה את זה. נכון שרוב האנשים שמתחילים דיאטה נופלים, אבל בעיקרון, ברצון הפנימי הראשוני שלי, אני לא אסכים לזה, נכון? כי זה נגד מה שאני רוצה. אם אני יודע, וכולם יודעים את זה, שתחושה שלילית, לא רק שהיא תעשה לי הרגשה רעה, היא גם לא תקרב את הפתרון לחיים שלי, ואנחנו יודעים את זה גם שזה, כאנשים שנכנסים לשליליות, יש יותר כיוון שיתקרב אליהם, תתקרב אליהם יותר שליליות מאשר ישועה. מה שידוע, מתחיל שליליות מכאן, מכאן. אתה הפכת להיות מגנט לשליליות. פתחת פתח לאחד, כל הסתנים שלו והצבא שלו נכנסים אליך. מכל מיני כיוונים, בלי ציפיות. תמיד אנחנו רואים אנשים שהם נופלים, מתחילים במשהו קטן, מה קרה לי וזה, ואז פתאום פנק, בעבודה, בחיים, מכה אחת, זמן אחד, כל הנפילות, מכה אחת. כי השליליות מדביקה שליליות, זה דבר שידוע. אחוז קטן ממי ששלילי מתרפא, וזה גם מסיבות אחרות. עשה איזה מצווה, קרה לו, בסדר. אני יודע את זה. הידיעה הזו צריכה להרחיק ממני את השליליות. הידיעה הזו, צריכים להבין, כשאנחנו מדברים על רגשות, זה לא כמו רפואה פיזית. ברפואה פיזית, אם אני אומר לבן אדם, יופי, יש לך בעיה ברגל, צריך לעשות ניתוח. זה לא יפתור את הבעיה. הוא באמת צריך לעשות את הניתוח. ולא יפתור לו את הבעיה. הידיעה על דבר מסוים שקורה בגוף האדם, פיזית, לא פותר את הבעיה. אתם מבינים את זה? בנפש זה לא ככה. בנפש, כשיש ידיעה ברורה למה קורה ואיך קורה, למה זה קורה, מאיפה זה הגיע, ואיך אני צריך להתמודד עם זה מבחינה נפשית, כשזה ברור לי, כשאני מבין מה עומד מאחורי זה, יש לנפש סוג של רגיעה וריפוי עצמי. נפש יכולה לרפות את עצמה. כמו שהגוף מחלים את עצמו, אדם נחתך. האדם מייצר כדוריות שסוגרות את המאחות, את הפצע, או כל בעיה אחרת. הנפש, אותו דבר. כשאני מבין X, זה יכול לפתור לי את הבעיה של Y שקשורה לאותו נושא, אז אני מסביר. אז אם יש לי ידיעה ברורה שהתחושה השלילית, לא רק שהיא לא תפתור לי את הבעיה, היא גם לא טובה בשבילי, מחלישה אותי באמונה, פוגמת לי בסדר היום, אני ברצון הפנימי שלי לא לקבל אותה, אני מחזק את הרצון הזה, עובד על הרצון הזה, התחושה הזאת תיעלם לאט לאט. היא לא תתקיים אצלך. ואתה יודע מה יקרה שלא תתקיים אצלך תחושה שלילית? אתה תהפוך להיות אדם יותר טוב. קודם כל הבעיות יתחילו להיעלם ממך, פשוט יתחילו להיעלם ממך הבעיות, ותהיה אדם יותר טוב. כשאני מפנה מקום אמיתי, מפנה מקום לתחושות האמיתיות שלי, כמובן שהדברים אצלי בנפש זורמים בצורה יותר מסודרת, כל איבר בגוף, כל מחשבה מתאחה עם מחשבה אחרת, כי אנחנו יודעים שהמוח שלנו, יכול לייצר לאדם מחשבות שבאמת אין להם קיום, והמוח יכול לחבר מחשבה למחשבה ולהביא הסקת מסקנה שאין לה קיום. יש מחשבות אדם עם הבל, אבל אני צריך למגן את עצמי עם כל המציאות הזו. אני חייב למגן את עצמי, כי אם אני לא אמגן את עצמי, אני אהיה כמו רוב העולם, ורוב העולם היום נמצא בבעיה. אני לא בא לבשר בשורה פה לכל העולם, אבל אנחנו רואים שרוב העולם היום נמצא בבעיה. נניח אני הולך ברחוב, אני רואה אדם שהוא נראה רגיל, מתחיל לדבר איתו, וואו, איזה תסבוכים, השם ישמור ויציל. אבל נראה רגיל. איזה דברים, איזה מחשבות. וזה לא אדם אחד מתוך 100. זה אפילו יותר מאחד מתוך 2. כל בן אדם שני היום נמצא עם מרמור, שליליות. אני אומר לכם, פעם לפני כמה שנים, אני שואל, נו, איך בעבודה? בסדר, ברוך השם. היום אני שואל, נו, איך בעבודה? אני מנסה להעביר את העניין של העבודה. כי צריכים לעבוד, צריכים כסף. לא. לא טוב לי, הבוס, הזאת עושה לי עיניים, מדברת עליי, והיא מזכירה את השם שלי. הרבה אנשים. במקום שמייצר כביכול את הפרנסה, מרגישים שליליות. אז אתם יודעים מה קורה? התחושה השלילית הזאת, תביא עוד שלילי, אבל מה היא עושה? היא עובדת בכל תחום בצורה אחרת. עם הכסף איך היא עובדת? אדם מביא כסף ממקום עבודה שלא טוב לו שם והוא סובל שם? קשה להגיד את זה, כי אנשים יגיד, טוב, אני אתפטר. לא, זה לא בשביל שיתפטרו, אבל אולי כדי שאדם יעבוד על עצמו ויראה איך הוא מרגיש, אולי הבעיה גם אצלו. כדי לא להתמודד, אני שולח את הבעיה תמיד לסביבה. אני לא אשם, הכל טוב אצלי. אתם יודעים מה יקרה? אדם שלא מרגיש טוב בעבודה שלו, השליליות תעבור לכסף. לא תהיה ברכה בכסף. לא תהיה לו ברכה בכסף. הכסף ילך למקומות שהוא לא ציפה. ועוד יותר תהיה לו עצבים. יהיו לו עצבים עוד יותר. ואז זה עולה ועולה. עד אינסוף. אבל אדם שמאושר בעבודה שלו, גם הוא יהיה בחוב, גם הוא יהיה בחוב, כי הוא לא עובד מספיק נגיד, או שזה המשכורת שלו ודאי מה לעשות, המאה שקל שלו יהיו שווים כמו אלף שקל. צריכים להבין את זה. אז המטרה שבעניין פרנסה, זה לא להשיג יותר כסף. זה לא המטרה. החוכמה היא להשיג יותר תחושה חיובית בזמן שאתה עובד או מייצר את הכסף, תחושה חיובית. בכסף המועט אפילו שמגיע אליך אפשר לקנות ולפעול הרבה יותר פעולות מאשר בכסף הגדול שמגיע לך למקום שלילי. אני מכיר אנשי עסקים, כולם יש להם אותו משפט. איך בא לי לזרוק את הכל, הולכת לאיזה אי, באיזה חוף, לכמה שנים, לשבת בשמש, כולם יש להם אותו משפט. כולם, אחד אחד השני. איך בא לי, אני חייב, זקוק. אוקיי, תעשה את זה. לא, והעובדים, והעסקים, והנדלן, והבנקים. אתה מיליונר, אתה מאושר, יש לך הרבה כסף, כביכול, לפי הדעה שלך. אבל אתה לא יכול ליהנות ולענות את הנפש שלך. זאת אומרת שהכל חיצוני. ומה הבעיה בחיצוניות? למה התורה אומרת, אישה נאה, כלים נאים, בית נאה, מרחיבים דעתו של אדם. למה לא אישה יפה, כלים יפים? מה, למה לא, מה זה נאה? נאה, זה תוצר חיצוני, תוצר חיצוני, ותוצר חיצוני שמגיע מהפנימיות. נאה זה יותר קרוב למרשים מאשר לנוצץ או ליפה. אוקיי. אם כן, העניין, צריכים להבין, התורה משתמשת במילה הזו, כי למשל, אישה שהיא יפה, בגיל 60-70, היא הופכת להיות פחות יפה, מכורח המציאות. אז אם אני אתחבר אליה בגלל היופי, בגלל תחושה דמיונית, אז מה נעשה בגיל 50? מה נעשה אם אחרי הרעיון יש לגנים של השמנה, מה נעשה? באמת, זה קיים. מה נעשה? איך נסתדר? הרי זה היה מה שיצר אצלי את האהבה. זה עשו, זה נגד התורה. זה התורה לא רוצה שיהיה. אבל, שאישה נאה, יפה, ונעים מידותיה, נעים מעשיה. הנאה, אם נוסיף לזה היי, זה יהיה הנאה. לשון הנאה. מה זאת אומרת הנאה? אני יכול להנות עם היי, שזה שם השם, שזה מייצג את הרוח. כל מה שלא חומרי, היי מייצג כל מה שלא חומרי. היי מייצג כל מה שלא חומרי, את הרוח. יוד, וגם מאות ה' וכולי. הן מייצרות ומייצגות את הרוח. כשאני הופך ה' לנאה, לפנימיות, למעשים, אז יוצאת לי הנאה. הנאה חומרית מסתיימת, הנאה רוחנית לא מסתיימת. אז היכולת שלי לאהוב אדם הופכת להיות נצחית, בלי קשר לאיך שהוא נראה. נראה, נוריד את הרש, זה גם נאה או נאה. והרש מייצגת במידה מסוימת חיצוניות, כי מי שיודע שהרש בנויה, היא מראה את הגב שלה. היא מראה את הגב שלה, והיא לא מראה את הפנים שלה, חיצוניות. כשמכניס רש לנאה, זה נראה, זה מה שרק נראה לי כלפי חוץ. מוציא את הרש, אז נאה, זה פנימי. הנאות היא פנימית. הכוח של האדם, צריכים להבין, הכוח של האדם להחליט החלטות בחיים שלו, תלוי מאוד באיך שהוא בנה את עצמו בסביבה שהוא גדל בה, בבית ספר שהוא למד. כי אם אני מחליט החלטות ממקומות לא רוחניים, ממקומות של ריק מהקדוש ברוך הוא חס ושלום, מקומות שיש שם רק את השכל שלי, אז שכל, תהפכו את האותיות, זה כשל. תהפכו את האותיות, זה שלך, שלך. תהפכו את האותיות. ובסך הכל, כשאני מייחס חשיבות רק לשכל שלי, בלי נתינת במה בהחלטות שלי לרוחניות, אני יכול להצליח, אני יכול להיכשל, אני יכול ליהנות, אני יכול לא ליהנות, אבל מה אני יודע? שאני נמצא בעולם של שקר. כל התהליכים האלו לא אמיתיים, יכול להיות שמחר יקרה ככה ומחרותיים יקרה ככה וזה ייעלם לך. יש רבנים שכמו שאתם יודעים היו בכלא הרוסי או הגרמני בגלל שהם למדו את התורה והיו יהודים, משום היותם יהודים. והרבה סיפורים סופרו על איך רבנים כל כך גדולים שהיו במעלה וגדולה מגיעים לכלא ולוקחים מהם את הכל והם נשארים אותו דבר. הם נשארים אותו דבר, כי זה הדבר היחידי, הדבר היחידי שבאמת גרם להם להרגיש, זה הפנימיות. החיבור לקדוש ברוך הוא. האמונה. את זה אפשר לקחת מאדם. סביבה יכולה לקחת לך את החומר, והשכל שלך יכול לקחת לך את האמונה. אלו שני הדברים שיכולים... סביבה. יכול לקחת לך את החומר, לא משנה איך, והשכל שלך יכול לקחת לך את האמונה. אלו שני הדברים שיכולים לפגוע בך. אם אני תולה את כל החיוניות שלי לחיים בחומר, אני הופך להיות לא יציב. אני הופך להיות לא יציב, כי החומר, מי שיודע, החומר, כל חומר שאתם רואים בעולם, הוא בתזוזה מלאה. יודעים מה זה אטומים? ראיתם, למדתם בבית ספר, לא? זה זז כל הזמן, כל רגע. כל מה שאנחנו רואים כאן עכשיו זז. פשוט זה במהירות כל כך גבוהה שהעין לא קולטת. זה לא אני אומר, זה אפשר לבדוק את זה באנציקלופדיה. למה החומר זז? סתם, מבחינה רוחנית, למה החומר זז? להראות לך שהיום הוא כאן, מחר הוא כאן. היום זה אצלך, מחר זה אצלו. שום דבר לא שלך בעולם הזה. הכל יכול להיעלם. ברגע שאני תולה את עצמי ברוח, הרוח היא עולמית, היא קיומית. אין בה איזה כוח שיכול להעלים אותה ממך, כל עוד שאתה אישית רוצה בה. אתה יכול להעלים אותה מעצמך. להכניס לעצמך שכל, לא להאמין, לא להאמין, לא להאמין, אתה יכול. אבל כשאני תלוי ברוח, שום דבר לא מפריע לי, הכל פתוח בפניי, גם אם אני אכתוב סתירה, אוקיי, זה מהשמיים. ולכל דבר יש פתרון. אז מה, למה עכשיו זה קרה לי? לא. אם עכשיו בן אדם בא אליי, אומר לי, תקשיב, עשיתי תאונה, חבר אמרה לי, עשתה תאונה, ובעלי עשה תאונה ברצף של שבוע, אולי יש לנו כישוף, אולי יש לנו עין הרע, מתחילים בזה, בדרך כלל, מה, צריך לעשות משהו זה? והאוטו הלך, ובעצבנים. רגע, אולי ניצלתם ממוות והמירו לכם את זה בתאונה כזו, כי יש גזרה בשמיים חייבת להתקיים. אז אולי עכשיו קיבלתם מחלה, קיבלת מחלה, קיבלת מחלה, כי היה צריך להיות מוות, נתנו לך את המחלה הזאת שתסבול קצת בשביל מקום מוות. מה היית מעדיף? לא, בטח, ברור, זה, לא צריך לעשות כלום, הכל בסדר, מקום... הפחד פועל. כשאין לך אמונה, יש לך פחד. ובשביל להכניס את האדם לאמונה, אז צריך להכניס לו קצת פחד. כי האדם חושב על האחר ושונה מה שהוא חושב על עצמו, למשל. אני שומע על מישהו שחולה. וואו, מסכן, הוא חלה, צ'ה, צ'ו, צ'י, צ'י. בינתיים ממשיך, שטיפת כלים, ממשיך. ברוך הבא. אבל כשזה מגיע לעצמך, כשזה מגיע לעצמך, אתה הופך להיות יותר דרוך, כי זה בכל זאת, זה עצמך. אתה מרגיש יותר לעצמך מאשר לאחר, נתיבי. אבל, שימו לב טוב, שכשאדם מבריא ממחלה, האדם השני יכול להתלהב מזה ולשמוח מזה, יותר מאדם עצמו שעברי. למה כשאני חולה, כשאדם חולה, הוא בדיכאון קשה מאוד, כשמישהו אחר חולה, הוא משתתף בצערו. כשמישהו אחר מבריא, הוא מאוד מאוד שמח, בן משפחה או חבר, מאוד שמח בשבילו, מרגיש טוב, וכשהוא בעצמו מבריא, הוא... יכול להיות שסיבה אחת, כי הוא התרגל לזה, אז הוא כבר לא מייחס לזה חשיבות. והסיבה השנייה, שהאדם מתייחס לרע יותר מאשר לטוב. שזה מקור הבעיה. וכשאני מתייחס לרע יותר מאשר לטוב, אז אני רואה את התאונה בתור משהו שגרם לי נזק לרכב ולא משהו שהציל אותי. זה יכול להיות גזרה יותר קשה. אבל מטבע הדברים, המחשבות השליליות שלי גוברות. המחשבות השליליות שלי מנצחות. ואני פשוט נמצא בתחושה כזו של יש לי ארון עצום של מחשבות רעות, צריך מלא אותו גם במחשבות שליליות. ויש לי ארונית של דברים טובים, אז נכניס קצת מחשבות חיוביות. וזה הכוח של המחשבה, וזה הכוח של המידה. וכשאני חושב בריא, אני יודע לאמוד את התחושות הפנימיות שלי, אני יכול לדעת מי אני. והפתרון, שהקדוש ברוך הוא אומר לכל דבר בתורה, ואהבת לרעך כמוך. זאת אומרת, אתה צריך ליצור לעצמך אהבה עצמית, לאחר מכן אתה יכול לאהוב מישהו אחר. אתה לא יכול לאהוב מישהו אחר כשאתה לא אוהב את עצמך. אין לך מה להעניק. בכל דבר, אתה צריך להבין, כשאתה חושב מחשבה שלילית, גם אם היא נכונה, גם אם יש לה סיבה, יש לה סיבה. המחשבה הזו מייצרת מציאות שלילית נוספת. אתה גורם נזק לעצמך. וכשאתה נמצא בסדרה של המחשבות הזו, כשאדם נמצא במצב הזה של מחשבות שליליות, הטוב הופך להיות חסר ערך. הופך להיות חסר ערך. כי כל דבר טוב שאתה מקבל, אתה ישר תוקף אותו ב-30 דברים לא טובים שיש לך כבר. נו, אז יש לי את זה וזה, נו, אז בסדר, אז ככה, אבל זה וזה. זאת אומרת, אתה לא נותן לטוב להתקיים. אתה לא נותן ליצר הטוב להתקיים אצלך. וכל זה מחוסר באמונה. חוסר באמונה גורם לחרדות, לפחדים, לדמיונות, לאשליות, למחלות. כל זה זה גורם. חוסר באמונה. כשאדם יודע לאמוד את המידות שלו, והאיש משה ענב מאוד, יודע לאמוד את מידותיו. הוא יודע מה הוא. הוא יודע מי הוא. והקדוש ברוך הוא לא אמר לך, אל תהיה כלום. הקדוש ברוך הוא לא אמר את זה, כי כתוב, מדבר, שקר, תרחק. אסור לשקר. אסור לשקר. שאמר להם רבי עקיבא לארבעה שעלו לפרדס, אם תראו מים, אל תחשבו שזה מים, תחשבו שזה חומר אחר, שיש או אבן או משהו כזה. אמרו לנו, ואם נחשב שזה מים, זה מבלבל. לא, הוא אומר, דובר שקרים לא ייקון נגד עיניי. אפילו אם המחשבה שלך היא בטעות של שקר, זה לא מתקיים בשמיים, אין שקר בשמיים. בשמיים אין שקר. בזוגיות, יש בזוגיות אפשרות לשנות מהאמת. אבל גם זה לא כדאי להרחיב בזה. לא כדאי להרחיב בזה. למה לא כדאי להרחיב בזה? כי האדם מרגיל את הנפש שלו להיות מושחתת ומשקרת. ואדם שמשקר יכול להיות מושחת. ואדם שהוא מושחת כבר אין לו ערך לשום דבר. ואדם שאין לו ערך לשום דבר, בשבילו כל העולם כקליפת השום. אין לו שום יחס לכלום. אין בשמיים שקר. פה יש מציאות לשקר. רוב השקרים אסורים, יש חלק מהשקרים, יש כמה אופנים שמותר לשקר. בהלכות כיבוד הורים מביאים שם בהלכות יוסף, 30 אופנים שמותר לשקר. כל זה בצמצום, בסיבות מסוימות, יש מקרים. בשמיים אין מקרה שמותר לשקר. כי בשמיים אין חומר, אין חול. מה? אין מציאות של שקר. אז אם יש משהו שהוא שקר, כמו שאתה חשבת שהמים האלה הם מים ולא שיש, נגיד, אז יש שיקרת, אז אתה לא תיפגע מזה. אז הזהיר אותם רבי עקיבא שמלאו לשמיים, תיזהרו, כי אתם פה בארץ עדיין. אז אתם יכולים לשקר במחשבות. אז הרעיון, כשאני יודע לאמוד את מידותיי, אני יודע מי אני. עכשיו, משה רבנו ידע שהוא מנהיג דגול. להבדיל, אדם יש לו כישרון כתיבה. יש לו יכולות לבשל. הוא מוכשר בשירה. יש לו כישרון לנהל דברים. אם אני אומר לו, איזה ציור יפה ציירת, לא, אני כלום, אני אפס, אני לא, אני זה, אני כלום, אני ענב, אני לא יודע כלום. דובר שקרים לא יקון נגד עיניי, מדבר שקר תיחק, אתה משקר. יש לך כישרון. אסור לך לשקר. זה לא ענבה, זה ענבה פסולה. אתה צריך לומר, כן, אני מוכשר בזכות מה שהקדוש ברוך הוא נתן לי. אני מעצמי לא יודע כלום, הקדוש ברוך הוא נתן לי את הכישרון הזה. אני משייך את הכישרון שלי או את התכונה הטובה שלי לשמיים. אני לא מכניס אותה על עצמי. אם אני מכניס אותה על עצמי, יש פה כבר שיתוף עצמי, אני הופך להיות גאוותן. ואז מה קורה גאוותן? איני יכול לדור עמו בכפיפה אחת. הקדוש ברוך הוא לא יכול להיות עם גאוותן. עכשיו שלום כאילו מבטל את הקדוש ברוך הוא כביכול. אז, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. מאוד, זה קשור למידות של האדם שיכול לאמוד את מידותיו. אדם, מה שהוא יקנה לבני ישראל, כל מה שהוא יקרא לבני ישראל זה אמונה, דלות ומחלוקת, כדי להפוך אותם לאדם אחד. הרי הוא דאג שבני ישראל ייכנסו לארץ. הוא הפך אותם לאדם אחד על ידי אמונה, שיחדיר בהם את האמונה בקדוש ברוך הוא. כי הרי גם שהם ראו ניסים ונפלאות, ראו את הקדוש ברוך הוא יורד מהר ואומר להם את שתי הדיברות הראשונות. לאחר מכן מה הם עשו? עגל זהב. לעבוד עבודה זרה. עגל זהב, עגל מסכה. ראיתם מסר מכות? ואנשים אומרים, מה, הקדוש ברוך הוא רק ירד פעם אחת לעולם, יגיד שהוא נמצא וכולנו נחזור בתשובה. כולם אומרים את זה לעצמם. לא, אתה לא יודע מה הכוח של יצר הרע. יצר הרע יש לו כוח יותר גדול משל הנס. הוכחה, בני ישראל ראו הכל. מה שראתה שפחה על הים, שפחה, האישה הכי פשוטה שיש. העבד, הבן אדם הכי פשוט שיש. הכי פשוט שיש. למרות שהעבד ביהדות, אתם צריכים להבין, זה לא העבד מה שאנחנו מכירים היום. אם יש לך קרית אחת, אתה הבוס, יש לך קרית אחת בבית, אתה תיתן אותה לעבד. סמיכה אחת, אתה תיתן אותה לעבד. ארוחה אחת מי יאכל? העבד יאכל לפניך. איזה תורה תגיד דבר כזה? אצל האמריקאי? אצל הבודהיסטי? מה יגידו? תתעלל בו, תנצל אותו. לא, אבל אם אדם גונב, ואין לו להחזיר, אז שולחים אותו להיות עבד. למה שולחים אותו להיות עבד? למה דווקא עבד? שיעשו כמו בארץ, מה עושים? גנב קטן, גנב הכניס אותו לכלא לעשרה חודשים. נכנס לעשרה חודשים לכלא, אם הוא מתחבר שם עם רבנים, עם מורה הוראה, עם מגידי שיעור, אם הוא מתחבר שם? גנבים נוספים. הגנבים הנוספים, מה מלמדים אותו? שיעור במוסר? מכתב מאליהו? איך להיות גנב יותר מקצועי? שיטות, איך להתחמק מהמשטרה, טלפונים, עניינים, מיקונים, איך לברוח. זה מה שמלמדים אותו שם. יוצא בחוץ אחרי 10 חודשים, מה קורה? מה הופך להיות גנב יותר גדול? איזה מוסר? מה הבית כלא הזה? מה עשינו פה? איזה כלא זה? זה טיפשי. יצרת עוד גנבים. ומה הבעיה? לפי התיאוריה של מדינת ישראל, בתי הכלא אמורים להצטמצם, אנשים הולכים לכלא יוצאים, אמורים להצטמצם, ילמדו לאב... לא, בונים עוד בתי כלא ועוד בתי כלא, אין מקום. למה? בית כלא, אבל ביהדות לא. אתה תלך, תהיה עבד. ואז הוא רואה את הבעל הבית שלו. אין לך שמיכה? תיקח. אין לך קרית? תיקח. אני לא, אני אסתדר, אתה תיקח. אתה תאכל ראשון. תעשה רק מה שאתה יכול. אל תקשה על עצמך. מה זה עבד? זה כמו בית מלון. זו הדרך האמיתית. זו האמת. כאן אני רוצה להיות. אז יהיו לו באמת הרהורים, מצפון, על הדרך שהייתה לו. זה בגלל זה, אתה אומר, תהיה עבד. אבל לא כמו ללכת לבית כלא, שילמד, יהיה שם רוצח, יהיה שם משהו, אני יודע מה. יהיה לו תואר יותר גדול בגניבה. אתה תלך לבית יהודי ותלמד שם את המסורת, איך מתנהגים. ולא, התורה לא אומרת. התורה אומרת לעצמך, אתה אומר לעצמך, איך התורה אומרת דבר כזה? אני, באדם נורמטיבי, יכניס עבד גנב לבית שלי? מה זה? יכניס עבד גנב לבית שלי? לא, אבל אני יודע בבירור שהתורה מכירה את נפש האדם, ואדם שאתה מקנה לו קצת מידות, מוסר, הוא משתנה. אני יודע שהתורה אמרה שצריך לעשות כך וכך, אז אני אעשה את זה ואני אכניס אותו לבית שלי. ולא קרה מקרה של עבד שחזר, נגנוב. יצאו והכל היה בסדר. ולא רק זה, הוא רוצה גם להביא, להשאיר את המשפחה שלו, אחרי שהוא סיים את העבדות, להשאיר את המשפחה שלו, ואת הילדים שלו, ואת האישה שלו, הכל, אני רוצה להיות אצל אדוני, אני רוצה להיות, טוב לי. זה הכוח של התורה, זה הכוח של התורה, זה הכוח של הקדושה. אני יודע לאמוד את מידותיי, משה רבנו ידע לאמוד מאוד, יש משה ענב מאוד, ידע לאמוד את מידותיו, אדם, אמונה, דלות, לימד אותם להסתפק במועט, כי הרי בני ישראל, רצו לאכול, הם כל הזמן היו אוכלים דבר אחד. מה הם אכלו? מן. מה כתוב על המן? כתוב דבר מאוד מעניין. המן, מי שיודע, זה היה כמו חומר מסוים, שמה שהיינו רוצים לטעום, היינו טועמים בו. הייתם רוצים לטעום אפרסק, הייתם אוכלים מן, חושבים על אפרסק, היה טעם של אפרסק. ועתה נפשנו יבשה, אין כל בלתי אלא מן עינינו. מה אומרים פה בני ישראל? הנפש שלנו כבר יבשה מהמן, נמאס לנו מהמן. יש שם את כל הטעמים, מה אתם רוצים? מה אתם מתלוננים? אין כל בלתי אלא מן עינינו. נכון שיש לו את כל הטעמים בעולם. אבל העיניים לא שבעות. אני רואה כל הזמן את אותה צורה. אני רוצה לראות עופות ודגים ובצלים. אני רוצה לראות. אני רוצה לראות שהעיניים יאכלו. העיניים שלנו לא שבעות. הנפש שלנו יבשה כבר שבעה. אנחנו התרגלנו לזה, לא מתלהבים מזה. העיניים שלנו רוצות לאכול. העיניים שלכם רוצות לאכול? משה רבנו לימד אותם את העניין של הדלות. אכלו, קיבלו בשר. ועוד קרסם בין שניהם, ממש מתו שם מהאכילה של הבשר, מהתאווה, קברות התאווה, ולימד אותם ריחוק ממחלוקת. ריחוק ממחלוקת. מרים דיברה לשון הרע במשה. מיד לאחר מכן, חטא המרגלים. מה ראתה התורה לסמוך פרשת מרים לחטא המרגלים? מה ראתה התורה לסמוך? מה זה לסמוך? לסמוך זה... שיהיו אחד אחרי השני. כן. שראו הרשעים האלו את מרים ולא למדו לקח. הלכו המרגלים, מי שלא יודע מה קרה במרגלים, אני כן אסביר. הלכו לראות מה קורה עם הארץ. הלכו לארץ וראו דברים ענקים ומבצרים, חזרו והוציאו דיבה על הארץ. הוציאו דיבה על הארץ, דיברו רע על הארץ. 40 יום היו שם בריגול. כנגד זה הקדוש ברוך הוא נתן 40 שנה של גלות במדבר. על כל יום שהמרגלים היו שם, 40 שנה, על כל יום שנה. יום שנה, יום שנה, יום שנה. 40 שנה נוספים. כי משה רבנו, איך זה טוב לו, מה שהתחלנו בהתחלה? לתועלתך, לטובתך, אשלח לך. למה נשמחה פרשת המרגלים לפרשת מרים? לפי שלקתה, לזכי דיבה שדיברה באחיה, ורשעים האלו ראו ולא לקחו מוסר. שלח לך לדעתך, לתועלתך. מה זאת אומרת לתועלתך, לטובתך? אומר הרב מאוסטרובצה, אומר ככה, משה רבנו היה צריך למות ברגע לפני שנכנסים לארץ. וכשהמרגלים עשו את הטעות הזאת, הוא נהנה מזה בעקיפין. הוא המשיך את חייו עוד 40 שנה. כי הם לא נכנסו לארץ. הוא הפך אותם לאדם, חיזק אותם באמונה, את העניין של הדלות, הוא לימד אותם איך להסתפק במועט, והעניין של המחלוקת עם קורח ועדתו, הוא הכניס להם את זה טוב, טוב, טוב לגנים שלהם, להתנהגות שלהם, לדפוסי ההתנהגות, וזה ראשי תיבות של אדם. אמונה, דלות ומחלוקת. אם כן מאוד, והאיש משה ענב מאוד, מדובר פה על כל מה שקשור לאמוד את מידותיך. ענב זה לא אומר שאתה כלום. צריך לדעת מה אתה באמת, לאחר מכן לפעול. אדם, והאיש משה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה, שהוא רוצה להכניס, להפוך את ישראל לאדם על ידי אמונה, דלות, הסתפקות במועד ומחלוקת, התרחקות מהמחלוקת ואהבת לרעך כמוך, אשר על פני האדמה, איזה כוח יש לאדמה, שבסופו של דבר הוא הקריב את עצמו ומת ונפטר, בשביל שבני ישראל ייכנסו לארץ. כי הרי החשק הגדול של משה היה לקיים מצוות התלויות, יש מצוות שתלויות בארץ, מצוות שאי אפשר לקיים בחוץ לארץ, כמו שמיטה, מעשר, אין לקיים את המצוות האלה בחוץ לארץ, רק כל מה שקשור לירקות ופירות, המצוות האלה רק בארץ קיימות, ומי שלא בארץ לא יכול לקיים אותן. והוא היה כל כך חושק לקיים את המצוות האלה, כל זה מה שהיה לו בראש. הקריב את עצמו, הפך את עצמו לאדמה, מת בשביל בני ישראל, כדי שיכנסו לארץ. וזה האיש משה הענב מאוד, מכל האדם, אשר על פני האדמה. בשורות טובות, ברכה והצלחה.